ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פינת דוד, פינת דוד על שאול, פינת דוד על אבנר. בצורה יותר נמרצת, בדברי הימים כתוב שגם אבנר ורמיהו על יוסיה. ושם זה היה בגלל המוות הטראגי, וההמשך של הפסוק מלמד אותנו, ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות וכינו אתם על יאשיהו עד היום הזה, ויתנו לחוק על ישראל ואינם כתובים על התמונות. אז זאת אומרת, יש פה עדות שהיה ספר או אוסף של קינות שהיה ידוע, היה מגוון, וסקרה מאורע כל כך רגי כמו מותו של יאשיהו, על ירמיהו כונן עליו. והיצירה הזאת הצטרפה לקינות. מה טבעם של הקינות האלה, איפה הם, לא זכור לי שיש באיזה מקום שהוא בחז"ל איזה נתון על הדבר הזה. בקינות שלנו, אני גם במסגרת הקינות, יש קינה שמתחילה ויקונן ירמיהו על יאשיהו, וזה כמובן לא על מה שירמיהו אמר, זה רק השלמה של הדבר הזה. מותו של יאשיהו הוא תמיהה. ירמיהו היה פעיל בימיו. כתוב מפורש שירמיהו, יאשיהו עשה כל מה שהשם אמר. אז איך זה קרה שהוא נפל וכולי? הדברי חז"ל עולים שהייתה כנראה מחלוקת בין ירמיהו ליאשיהו. מסתום ירמיהו לא ניסח את דבריו בצורה של הוראה מהשמיים, כי אחרת יאשיהו לא היה עובר על זה. אז חז"ל באמת אמרו שאותו ביטוי צדיק הוא השם, כי הוא מריתי, זה אמר יאשיהו אחרי שהוא נפגע. זאת אומרת שבמרחבי מגילת איכה ישנם פסוקים שחז"ל נתנו להם את הרקע ההיסטורי, ואמרו זה נאמר במצוות אלו ואלו. ויוצא בזה בפסוק שהוא גם כן בעייתי באיכה, ושם כתוב רוח אפינו משיח השם נלקח בשחיתותם. רוח אפינו משיח השם, אז שמשיח השם זה מלך, זה ברור. הרי למשל כתוב אצל דוד על שאול, אומר איך אשלח ידי במשיח השם. כל מי שנמשר בשמן המשחה, אז הוא נקרא משיח השם. אז עכשיו השאלה היא, איזה מלך זה היה? כאן כמובן מצורפת גם העובדה שכתוב נלכד בשחיתותם. שחיתותם נפלו בשחד, נו קראו להם. שחד זה למעשה הבור, או שול שהציידים מניחים כדי לתפוס את בעלי החיים. אז כמובן שכאן אפשר לצרף את דברי חז"ל על הצבי הזה שהזדמן, שבעז יוצא לפי זה שהכוונה היא לצדקיהו. אז נפקימינה, אני מתכוון לומר שהיסוד הזה ויקונן ירמיהו על יאשיהו זה חלק מן היצירה של הקינה, שרק מיעוט קטן שלה הגיע לידינו והדברים האחרים נשארו פתוחים. זאת אומרת, הייתה יצירה של קינה, ואנחנו כמובן חוץ כמובן למגילת איכה שלפנינו. אבל ישנם כמה פרקים בתהילים שהרקע שלהם והנסיבות שלהם מורגש ממש כקינה, גם עם החותמת של השם הזה במזכר עליהם. אז יש כמה וכמה פרקים בתהילים. הוא ספרי תהילים, יש אבא במדף. אבל מה שקרה לפרקים האלה תהילים, שבחלקם הם מאוד ידועים לנו, אבל מתור שהם ידועים, כמו שהמסילת שירים אומר, אז אנחנו לא מספיק ערים בשביל לגלות כמה רמזים עמוקים יש בזה. נתחיל מפרק קופלה מבטיים, שעד הכל ממשמשנו, הנערות בבל. הנערות בבל, שם ישנו, גם ברינו, זוכנו את זה. קודם כל פשט. מה קרה? התחיל מסע רגלי ארוך מאוד של הגולים ירושלים בהנהגתם של הרוחמים על שושים. אין לחשוד בכסדים או בבבים שהם נסו בעול עם הגולים ומלכו ברגל. הם בוודאי רחבו על שושים או על מרכבות, ובנבח אנחנו הרי מכירים את זה גם בשואה, כמה דברים זלזלו את כל הטרנספורטים האלה וכולי. אז לא נתנו להם לנוח, בוודאי לא בתחנות נוחות. שם ישב. זאת אומרת, מאז שיצאנו מירושלים, גם אם אי פה אי שם חטפנו איזה חתיכת מנוחה, לא הייתה ישיבה שיכולנו לראות אלה על נערות בבל. הפוליטיקה שלמעשה האשורים התחילו בה והבבלים המשיכו בה הייתה בנבח, אנחנו מכירים את זה גם מהמנדט הבריטי. ההנחה היא שכשאדם נמצא על אדמתו המולדת שלו, אז המוטיבציה שלו להילחם ולהגיע לחופש ושחרור היא חזקה. אם אתה לא מוציא אותו מהמגרש הפנימי שלו, קניה, אוגנדה, כל אותם המקומות שהבריטים נפדו את האנשים, ונניח לרגע שהוא יכול לצאת מקניה, לאן הוא ילך? הוא ילך לעבוד אפריקה, מה יהיה שם? אז ממילא, עד שהגיעו ליעד, הם שמעו עליהם. כשהגיעו להם למקומו שמשם כבר אי אפשר לזה, אז באותו פישור כבר פה. מילך אחד או שניים מנהר גוזן, או ממקומות מחלך ומחבור וכל המקומות האלה, הוא ילך למקום שהוא, אז מישהו יעצור אותו. אז ההדגשה נערות בבל אומרת שנערות בבל היה פרדוקסלי המקום שממנו הפסיקו כבר לרדות בהם. כאן הם יכולים כבר להתפזר, כאן הם יכולים כבר כל אחד, כאן רק תהילים, אם אתה רוצה, אין פעם. אז הביטוי הנערות בבל, שם ישבנו, הדגשה של שם, זאת אומרת, כאן היה מקום שהגיע הסוף למסע הגלות הזאת, ופה הוא יכול רק להתרווח. תפקידים שמה שהוא אומר ומה שהוא מתבונן לא היה יכול להיות לפני זה, כי כל הזמן הוא היה רדוף, כל הזמן הוא לא יכול היה להתבונן מה שמסביב לו. אז על נערות בבל, זאת אומרת שם בבקעה הגבולה של בנערות, שם ישבנו. אבל יכול להיות שבנאות הזה יש לי גם מביצה יותר עמוקה. כמה וכמה פעמים נזכר במגילת איכה הדמעות. מי אתם עושים מים? קחי לך תהילים. יש שם במדבר. אפשר להסיט את המילון, אפשר להסיט את המילון. מי ייתן ראשי מים? כאילו אתה אומר, יש מיכל גדול של דמעות, הוא נמצא בראש, מי ירדה בין הפוגות. זאת אומרת, הרבה הרבה פעמים יש בקינה הרגשה שאתה טובה במים. בהרבה מקומות אנחנו יכולים למצוא שיש איזה למשל בגילים מבית כתוב על תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. אז זה נורא נורא חגיגי ונורא נורא נחמד, אז לא נעסוק בזה עכשיו, אבל שם יש ביטוי, הוא נמצא בארץ ירדן בחרמונים. נראה לי שעד היום בקריית שמונה ישנם שכונות שאתה יכול בין הבתים ללכת ואתה שומע את האמיה של יובלים קטנים של מעבירי מים כאלה, זה שמח. אתה אומר, תאום קורא אל כל צינוריך, אני מרגיש באמיה שבלב. על כן המו מאיילו. איך נולד הביטוי הזה? כשאתה מתגעגע, או כשאתה מתוח לקראת בחינה, על משהו שם בבני המים שלך קופץ, מדלג, הוא לא נינוח. זאת אומרת, יש ביטוי פיזי, לכן אתה מדבר על געגועים, על כן המו מאיילו. זה ביטוי נוראי מבחינת ההתייחסות אל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר הבן יקיר לי אפרים על כן אמור מאיילו. אני מתכוון לומר שאפשר לראות השוואות בין דברים בטבע מסביב לבין מה שמתרחש בלב. אז נהרון בבל לא מופקע, שהיסוד של נהרון בבל זה גם המים, אבל את המים האלה הוא רואה בדמעות שלו. זאת אומרת, הייתה לי דמעתי לחם יומם, יש כמה דוגמאות שאדם שותה גם את הדמעות. כמובן זה מאוד מופרז, אבל כשאדם מבקש לבטא ים, אפילו מביא לך את השעה, ים של דמעות, ים זה ים, זה ים של דמעות, זאת כמויות. אז יכול להיות שהנערות בבל משמעו הנערות בבל יש ים. אתה חושב שהנערות האלה הן נערות פסטורליים? ואותן נערות שהן כאילו נבעו או כאילו נקבעו מתוך הדמעות שלהן. על כל פנים, שם ישבנו. הכוונה, עד שהגענו לבקעה של הנערות, לא יכולנו אפילו לשבת, כי כל הזמן היינו רגופים. גם בחינו, הוא נותן לך כבר שוב את מקור הנוזלים האלה וזוכרים את ציון. עד עכשיו לא היה לנו אפילו כוח לזכור. היינו מובן שהילדים לא יאמרו שהחבילות כמו גולים שהולכים ויכולו אפילו להיזכר. פתאום עכשיו עושים כאילו סיכום של מה שקורה. על הערבים בתוכה תגידו כנורותינו ויסוד חדש. למעשה, לגדות הזאת התלבטה גם חוויה על גבול ההלכה. יש חפצי קודש, אז שוב באחד השתפך נעד מקודש, הם לקחו כינורות. הכינורות האלה היו חפצה של קדושה, הם כינורות שהלוויים היו נגנים בהם. אז הם לקחו את הדבר היקר ביותר להם, לקחו את זה איתם. הם פתאום נמצאים בסיטואציה חדשה, הם נמצאים באדמה טמאה. כמה פעמים כתוב למשל בעמוס, ואתה על אדמה טמאה תמות, במעבר לעבר ירדן, ששניים וחצי השלושים עוברים, אז הם אומרים, ואח, כדי לשלול אתכם, ואח עם טמאה הארץ לכולתכם. זאת אומרת, אם יש לכם אבא המדינה שעבר הירדן היא טמאה לעומת ארץ הירדן הערבי, עבור לכם. מה שאנחנו מכירים בהלכה יותר מאוחרת, תומת ארץ העמים. אז הייתה ללווים בעיה, הם הוציאו חפצה של קדושה, ואיפה הם יניחו את זה? הם יניחו את זה על אדמה טמאה? לא יודע מה ההלכה, זה יקבל תומה, לא יקבל תומה, אבל על כל פנים זה חפצה ש... עוד לא הייתה להם מציאות כזאת של לעסוק בחפצים של קדושה באטמוספירת מאה. אז מה אפשר לעשות? המקום היותר קרוב בחוץ לארץ זה מים. זה כמובן מסביר, יש שם תהילים, עוד הרב, יש שם תהילים במדב. המקור היותר טהור בחוץ לארץ זה מים. זה כמובן מסביר את מה שהיה ביחזקאל. יחזקאל עצמו הוא תופעה מיוחדת במינה. נבואה בחוץ לארץ זה דבר לא מצוי, לא שכיח. אם כבר כן נבואה בחוץ לארץ, אז יכול לפחות לעשות את זה במקום שהוא מינימלי מבחינת התאומה. אז לכן התנהגותו של יחזקאל על נהר כבר זה לא רק סתם סימון מקום גיאוגרפי. אני רוצה לומר, גם בהמשך הדבר הקדוש אומר לו, קום צא לבקעה, לך עוד פעם לאותו מקום. יש איזה מקום שבו אנחנו יכולים להיפגש, אנחנו יכולים להיפגש במקום שהוא מה שפחות טומאה. אז המים הם המקום היותר טהור במסגרת התאומה של ארץ העמים, ובמקום הזה אפשר להשכינה להתגלות. הם נמצאים עכשיו נערות בבל, אז אמרנו, מה שנפרש איך נערות בבל, אם זה רק דימוי או זה בפועל, אבל הם עכשיו רוצים לנצל, יש להם כינורות, והכינורות הם הקדש, ואיך אפשר לטמא אותם, לשים אותם על אדמה טמאה, אז מה לעשות? אז נתלה אותם על ערבים, על עצי ערבה. עצי ערבה הגדלים על שפת הנחל, נופם נוטה למים. אז הם עשו כאילו מין פטנטים כאלה. הם לא ישימו את הכינורות על הרצפה, על האדמה, הם יקשרו אותם על עצי ערבה. עצי ערבה האלה הם מעל המים. אז באיזה מקום שהוא ינסו לשמר את הקדושה של הכינורות שנקו אותם לירושלים, לשמר אותם בצורה כזאת שמשהו מצחצוחי הטומאה לא ייפגעו בהם. אז מה שכתוב פה על ערבים בתוכה תביא לכינורותינו, זה לא סתם איזה מציאות שהמשורר מצלם את משהו רע. הם היו מתוחכמים, זאת אומרת, הם עשו את זה בכוונה לקלוט את הכינורות על עצי ערבה, ועצי ערבה גדלים על המים, והם עצמם נוטים על המים. נו, במשהו, ממשהו ירחיקו את האפשרות של לטמא את כלי המקדש כשהם תלויים מעל המים. ושוב, אותו שם שפותח על נהרות בבל, שם ישבנו, חוזר, שם, בתוך הגולה, בתוך המצב הטרגי הזה, שאלונו שובנו דברי שיר, אנחנו כל כך רחוקים מהשירה, אנחנו כל כך, יש לנו גם כינורות, אבל מי חושב על שירה, מי יכול, ואז פתאום הם מתכנסים בהם. והאמת היא, מסתום מעטים היו האירועים בהיסטוריה שאפשר היה להביא דוגמה חיה. אנחנו הרי ראינו בתמונות מה שהנאצים עשו. שאלו דברי שיר, אמרו, תצפו, נגנו לנו כמו בבית כנסת. הביזיון, ההתכנסות, ההשפלה הייתה, יש לכם, אנחנו רוצים לראות את זה. זאת אומרת, משם שאלונו, שובנו דברי שיר, וטול עלינו, הוא חזר ואמר, אלה שמתעללים בנו, הם גרשו ממנו להגיד שם, ומה הם אומרים? שירו לנו משירי ציון. אתם מה שאתם אתם, מה שאתם שם שם את הכנסת שלהם. נשמע איך זה נראה. כמובן שאנחנו מיד נראה ששירי ציון, לפי המתוננים, הם לא שירי ציון, הם שירי השם. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? הם חושבים שזה שיר ציון, זה ציון, זה שיר השם אליהם, כיוון שהם לא מבינים מה זה השם, אז הם תולים את זה במקום שהדבר הזה יתחבר, אבל הוא מבקש לבטא את היציאה לחולין, שהם רוצים להוציא את זה, אנחנו לא נוציא את הדברים האלה לחולין, אנחנו נשאיר אותם כבר במושה שלהם. השבועה הזאת כאילו באה לבנוע, שלא מתפתה, יפתו אותנו, בין אם בעונשים, בין בכל מיני מושגים, אז קדם ונשמע שהוא לא יתפתה לדבר הזה. אז אפשר לדבר שהוא נשכח את מפלג, נשכח ימיני, למה כמובן שני האיברים האלה, נדבק על השון. עבודת הלוויים הייתה בשניים, שהחזיקו את הכינור ביד שמאל וביד ימין משכו בקשת. אז תשכח ימיני, עם היד הזאת אני אפעיל אותה בשביל לשיר את שיר השם, שתכיבש שאני לא אוכל לעשות את זה. והלשון שאמורה לשיר, שהיא תדבר. יש איזה נתחי מוח מעניינים שגילו, אני לא מבין את זה הרבה, אבל ש... הצד הימיני והצד השמאלי במוח הם קשורים גם ליד וגם למי שמתייבש לו שם בצד הזה, אז גם תוקף את אותו האלמות, הוא גם לא יכול לדבר. זאת אומרת, אם הדבר הזה יתרחש ביולוגית, אז הוא באמת יהיה ככה, שלא לא, 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 לא יוכל למשוך בקשב, לא יוכל להפעיל את הלשון שלו. היה מתח לא מבוטל בין דרום יהודה לבין ירושלים. המתח הזה הגיע לסיוע אחרי הקורבן, כשסיפוח זוחל החל מסלע אדום התקדם לירושלים, ועובדה יש בראשית בית שני, היו שם בעיות לא פשוטות. אז האדומים הללו, האויב הישיר היו הכסדים, גם עוד אפשר היה, אבל האדומים הללו או שעשו את עצמם מדינים או ששמרו כביכול על מעטה ניטרלי, הוא לא יכול לשכוח עליו את זה. זכור השם נביא אדום את יום ירושלים, האומרים אהו אהו עד היסוד מה, הם ביקשו, אלה הכסדים, היה להם חשבון צבאי מדיני שלא תהיה פה עמדה של יהודה, שבאיזה מקום שהוא המכשול הזה ייעלם. אבל להרוס לגמרי עד היסוד בה שלא יישאר זכר, זה יכלו רק השכנים הללו שביקשו לרשת את הדבר הזה. אז זאת אומרת, כשהוא עושה חשבון מה אלה שמסביב, הם גרמו לבעיות הללו. לכבוד השם לבני עדו בשם ירושלים, אומרים אהו אהו על האיזון, אה? גם עם בבל יש לו חשבון. פסוקים קשים מבחינת האישה המודרנית שלנו, אבל מי שמטייל באושוויץ ומי ששומע את מה שהיה שם, הוא יכול להתמודד עם זה. בת בבל השמידה, השם שישלם על הדברות שגמרת השם שיובד ממפסק לדולי ולסלה, כשמדברים על מיליון ילדים שנהרגו בשואה, אז הפסוקים הללו מתקהים. הקריאה לנקמה היא לא נקמה במובן הפשוט שאנחנו מכירים. ומשהו ומשהו, אני זוכר עוד מיד אחרי השואה, באחת מהקירות המוות, באחת מהתאים, אז כנראה אני מתאבל את סיכה או משהו בדם, וכתב אין נקומה, ואני זוכר את הצילום הזה, יהודים נקמה. אז כשאתה מכניס את הסיטואציה הזאת, אז הכללה הנוראית הזאת שיש בה מן הקושי, אבל היא גם מבטאת פחות, היא מאזנת את היסודות הללו. על כל פנים, הפרק הזה, כמו שאמרתי, הוא ביטוי למה יחבו רק במרחק מירושלים, אחרי שעברו את כל המדבר ואת כל הדרכים הללו, הוא כאילו להתיישב מלבם ולעשות חתיכת סך הכל היסטורי של הדברים הללו. אבל זה כבר על אירוע היסטורי שאנחנו לא מכירים אותו, הגלות שהייתה לאחר חורבן הבית. לעומת זאת, פרק היטב בדיילים, אלוהים, באו גויים בנחלתך, אמנו את אחד קודשך, שמו את ירושלים לאים. נשים לב שלא מדברים על חורבן המקדש, מדברים על תומתו. אם הוא נהרס לגמרי, אז בעיית התורה היא לא פשוטה. מוכר אתה לומר, הבית ממשיך להיות קיים עומד. אז מתי זה יירה? סתום. אתה יכול לעבור על הרבה פרקים בתנ״ך שהיו כמה מקומות בבקשה?
איים?
יש חורבות.
ירושלים במדי חריבה, אבל המקדש נשאר שלם. לימוד, קודם כל צריך להבין, המקדש היה בניין אדירים בהיקפו. להרוס אותו לא היה קד, יש חוויה מבית שני. כשכאן, גם כאן הרבים, אבל לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, שהטיפוס נתן הוראה לא להרוס אותו. אבל עם כל הכלים שהיו לרומאים, חלק גדול מהכלים, כל השדים שעכשיו הם גלים, הם לא הצליחו להחליב אותו. אז הבתים המסביב אפשר היה להרוס, אבל המקדש נשאר. התקומה של המקדש היא אליי. אז באמת היו הרבה פעמים שבמקרא יש רבזים וזה במלאכים שהיו פלישות ועשו צרות, אבל המקדש נשאר בחג היטב תהליך של שיקום. אבל המשורר כאן מדבר על אותו אירוע שהוא קונקרטי והמקדש נשאר שלם אבל טמא. אבל היו גם מסכנות הגרות, ואת נמלת עבדיך, מחלות השמיים, עשה חסידיך לחיים תוארית. היו קורבנות, היו קורבנות גדולים מאוד, וכיוון שחלק עליו מה שהבאת, לא היה מי שאפילו יפלו מתמורתם, שפכו דמשת המים סביבות ירושלים בעין קובר. וכמובן שמה שמעסיק את המשורר זה חיבול השם שבדבר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו, ואנחנו מכירים, ראינו כשדיברנו בקשר לאיכה, לירמיהו חפכי החבליים, מסופר, אולי אמרתי את זה כבר, שרתי במדינות, אז נדמה לי שבהלכה כתוב שמותר למספין קצת להפריז. אז כשאני שרתי במדינות, אז אתה חושב שאתה חתיכת ההפרזה כזאת, פתאום אין לי, לא ככה. וירמיהו חבליים מסופר, על פגישה של מלכי האזור, ושם כתוב מואב ועמון, אדום, צור, צידון, שבאו המלכים, שליחים שבלילים לירושלים, לכרות ברית נגד נבוכדנצר. הדבר המפתיע, כמעט הייתי אומר, הדרמטי שם, שירמיהו הצטווה לקחת את השגרירים האלה ולתת להם מתנות. מתנות, עשה אותם שגיר לתת את המתנות האלה למלכיהם. מה יש? קראו לכם איזו חבילה קטנה של מושרות ועול במושרות. ככה צריך לקבל את עול מלך בבית. נעזור את זה, אבל שמענו על פי דרכנו שירושלים הייתה בירת הברית. ירושלים הייתה המקום שבו האנשים האלה ישבו, לשתום מכל אחד אמר כמה החיילים הוא נותן, כמה צבא הוא נותן, מה תהיה הטקטיקה של הדברים האלה. זאת אומרת שכאן היה מרגש, שרתים במדינות זה פשט פשוט, שרתים במדינות היא הגברת, היא המובילה בדברים האלה. זאת אומרת, יש לו דיוק בדברים האלה. והנה היא המדרגה הזאת, ההגנה על המקדש בצורה המסוימת הזאת, מי יודע מה יהיה שם? אם תפייר חגירת גוי לידי, הוא מוכרח לראות על מה הם נלחמים. אז הוא רצה לכל המקום לפני שהשריפה תחלה את זה, הוא ביקש לראות מה יהיה שם. אז נלחם בתוך כדי לעבוד, והגיע לכל מיני שבוע נשים, חזל נתנו לזה רמיזה. וכמובן שמה הגוי הזה נפל? הגוי הזה נפל שמה הוא ראה? הוא ראה חדר ריק. פשוט יהודים משוגעים. נלחמים בשביל חדר ריק. הוא ראה שם איזה אוצרות יש שם? מי יודע מה יש שם? התדהמה הזאת, הוא הבין באינטואיציה שיש פה דבר שלא לא מתיישב לו על השכל. אז זאת אומרת הקריאה הזאת, למה יאמרו הגויים היה אלוהים? זה הייתה קריאה בפועל. איפה הם? מה יש להם? על מה הם נלחמים שם? אנחנו רק יכולים להתפלל, אמר המשורר, יוודא בגויים לעינינו, נקמד המבדך השפוך. תבוא לפניך ענקת הסיר, כי גודל זרחה יותר בני תמותה, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם. השכנים הללו, בין אם זה האדומים, שהם אומרים ארו ארד היסוד בה, בין אם זה השכנים שהיו חברים לברית, הרי ישבנו יחד, כמו שכתוב שם בירמיהו, ישבנו מלכי אדום, מלכי כל השכנים האלה מסביב, ותכננו ברית משותפת נגד נבוכדנצר. ומסתומע לפי חשבונם סיכוי לנצח, והנה כל זה נאבד. הלכול הפחות השם לשכננו שבעתיים מלכת גם חרפתם אשר חרפוך השם. זאת אומרת, חילול השם שבדבר הזה שמעסיק אותנו. העוקץ שבדבר, שפרק כל כך טרגי, פרק שמתאר זוועות כאלה, פרק שאתה שומע את השבר מסתיים בתקווה. וזה אחד מן הדברים המייחדים את רובם המכריע, מיד אנחנו נראה את היוצאים מן הכלל, את רובם המכריע של פרקי תהילים. יש תיאור של זוועות, הכל כל חרב, ואף על פי כן, ואף על פי כן יש תמיד סיכום באמונה. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, אנחנו לא הולכים לאיבוד, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. בבקשה. קודם כל לגמרי לא פשוט. איך נגמרת? עד מאוד. זה פטנט יתקקי כזה, שגם בישעיהו וגם בתריעשר וגם זה. לא, שיר השם, בקהלת. לא זכור. לא זכור. זה באמירה, אבל דיקי. בסידום הספרדיים. אז אני לא אמרתי ואני לא יודע את זה. אוקיי, שמעתי. אבל גם בהלכה במסורה מדברים על ארבעת הספרים הללו שהסיום הוא עם תקווה. בואו לרגע נפתח בפרק עין ד' עוד פעם, עוד פעם. כי הפסדנו ככה, המקדש היה סגור בפני נוכרים, וכשהם הצליחו לראות, אין לך חילול השם יותר גדול מזה, כשהמקדש נפרץ. אז פרק עין ד', שוב יש בו את היסודות הללו של הקינה. משכיל לאסף, למה אלוהים זנחת לנצח? ישן אפך בקצון מרעיתך, זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבט נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. יש פה פסוקים קשים. הרים אפרמך למשועות נצח, כל הרע אויב בקודש, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותות. וכאן יש, כבר עמדנו על זה, כאן יש איזה נקודה. כשנבנה הבית של שלמה, נעצרו כל הבמות, נעצרו כל המקומות. מה היה לפני זה? הרמב״ם בלכות בית הבחירה, שהיו מקומות בגבעון וכו' וכו'. היו, אני חושב שכבר הבאתי את זה פעם, יש מה שנקרא מצבת מישה. מצבת מישה זה מצבה חקוקה באבן שנמצאה בעבר הירדן. אגב, יש לה סדק לאורכה. מה נורא הסדק הזה? הבדואים שמצאו את ה... חשבו שזה, הבינו שזה, שהאנגליזי נותן הרבה כסף בשביל זה. אז הם חשבו קל וחומר, אם הם נותנים כסף בשביל חתיכת אבן גדולה, אם חתיכות קטנות ייתן הרבה, אז הם התחילו לפוצץ את האבן הזאת, עצרו אותם באמצע, אבל האבן הזאת צדוקה. ושם כתוב, מישה מלך מואב התגבר על היהודים, זה היהודים שישבו בעבר הירדן המזרחי, והוא תפס והרס את בית השם, ובית השם הופיע שם בשם הוויה. מה פשוט? מאיפה הגוי הזה יודע את זה? התשובה הפשוטה, היהודים אמרו לו. אותם היהודים שהוא כבש, אותם היהודים ששווה, אותם היהודים שהכניע, סיפרו לו, זה בית השם. מה פה בית השם? זה בית כנסת. זה מקום עבד קורבן פסח. זה מקום, זה אותם הבמות שהנביאים נלחמו נגדם. אבל מבחינת היהודים זה היה מקום מקודש. עד כדי כך שקראו לזה בית השם.
ומשם מלך מואב משתבח בזה שהוא הצליח לכבוש את הדבר הזה. אנחנו שואלים מה יהודים שלא על פי ההלכה, מה הם חשבו בדבר הזה? וזה מה שאולי כתוב פה, מועדיך שאגו צורריך בקרב מועדיך. שאגות של ניצחון, שאגות של קרב, כמובן גם השאגה פה בלשון שלילית, בעלי חיים, בקרב מועדיך, בקרב מועדי הקודם, המקומות הקדושים הללו, שמו אותם, את האותות, הצלמים, הפסלים שלהם, הם שמו את האותות שלהם, הם שמו אותות במקום הקודש. יוודא כמביא למעלה בזבר עץ קרדומות, ואתה פיתוחיה יחד, ברשויות לבוז יהלום, שילחו באש מקדשיך, לארץ חיללו משכן שמך. אז זה כבר דיברנו השבוע, אני מזכיר את זה רק ברמיזה. אני חיפשתי גם הערב, מישהו מצא משפט אחד ברור במגילת איכה שמדבר על הריסת המקדש? שאין מקדש! הרי זה התוקף של החומה, איפה זה כתוב? לא מצאתי כתוב. אמרו לי שיש מישהו שיעיר על זה, עוד לא בדקתי. ההסבר שאני מסביר לעצמי, שיש דברים שאתה לא מוציא אותם מן הפה. על הדרך שחזל סיפרו על מותו של רבי, ש... בבקשה? כן, ואז שלחו את בר כפרה, ובר כפרה אמר להם, הרעילים ומצוקים, אז הם אמרו לו, מת רבי? אז הוא אומר, אתם אמרתם. זאת אומרת, אני לא יכול להוציא מהפה מילה כזאת. אני לא יכול להוציא מהפה, אין מקדש, מה זאת אומרת, אין מקדש? בבקשה? טוב, הם שלחו אותו לצורך זה. אפשר להתמודד, הם רצו הרי לדעת מה לעשות, אבל אני מתכוון לומר, לנסר בפה, אולי לכן המקונן הולך סביב, 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 ולהגיד בפה, אתה לומד חברוסה. אז אתה אומר לחברך, נניח שאני אלווה לך מעד לראות. נניח שאתה מת. בתור חברות אני יכול להגיד לך את זה. אבל כשאתה לומד חברות עם אבא שלך, אתה יכול להגיד לאבא שלך, נניח שאתה מת. יש דברים שכולם יודעים את זה משהו, אבל דבר כזה לא מנסחים. אז זאת אומרת, להוציא מהפה המקדש, כאן כן כתוב, מפני שזה לא בית, זה לא בית עולמים, אלה הם בתי קודש שמפוזרים בארץ. שילחו באש מקדשך לארץ חילול משכן שמך. אמרו בליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ. מועדי אל זה בוודאי מבתי קודש. בתי קודש שההלכה לא קיבלה אותם. אבל יהודים בנו אותם. ואם זה היה עוד לפני מקדש ירושלים, אז המשורר מתפלל על הערש שלהם. בבקשה?
זה הבמות?
כן. כן, במות קטנות, במות גדולות, אבל על כל פנים, היו במות שהיו לשם שמיים. זה אחד הדברים, אבל אני כמובן לא אכנס לזה. זה אחד הדברים, גם רק הבמות לא שרו, רק הבמות לא שרו. אלה היו יהודים מאמינים, והנה מכאן ראיה. אחרת, מה זה מקדשי אל? מה זה מקדשך? מה זה מועדי אל? מוכרח אתה לומר שהם היו בתי כנסת, בתים לשם עבודת שמיים, שהנבואה וההלכה לא קיבלה אותם.
שלא פה מבקה עליהם.
נכון.
מבקה לשם
נעשות. זאת אומרת, זאת אומרת.
מה אומרים לסוף? המשורר לפחות הוא נאמן עלינו שהוא יודע
את דבר חדת שעד שם. אני לא בטוח. הוא חשב שיש פה מקום קדוש, ו... יש לו קדושה. אומרים בשם רב אביגדור, אני לא יודע, שרב אביגדור אמר שגם כשהמקדש יהיה בידינו, לא בטוח לו שמותר להרוס את אל-אקצה. למה? כי הוא בנוי לא על מקום קדוש, והוא בית לשם עבודת אל יחיד. אז יכול להיות שלא תעשו כן לשם אלוקיכם, גם כן. בין אם זה מדויק, בין אם אני לא יודע, אבל זה מתאים לחשיבה המיוחדת הזאת שיכול להיות. על כל פנים, טוב, עכשיו באים הרבה דברי שבח, אתה פוררת בוזחיה וכו' וכו'. אני בעיקר רוצה להגיע לקראת הסוף. פסוק שלפני האחרון. קום האלוהים ריבה ריבך, זכור חרפתך, מנין נבל כל היום, אל תשכח כל שורריך, שעון קמך עולה תמיד. הנה דוגמה של פרק שלא מסתיים בתקווה. פרק שלא מסתיים בעידוד. זאת אומרת, הם פרקים, יש לפעמים שהאסון הוא כל כך כבד, שאתה לא מוצא אפילו מילת נחמה.
או שזה נקמה.
בבקשה?
או שזה סוג של נקמה. שגם אם באופן פיזי הקול הזה ידעך, באוזניים שלך
הוא
המשיך להדהד
ולצלצל
לעולם
ועד. אבל בזה אתה נפרד מהתפילה. אני מתכוון לומר, התפילה בדרך, גם אם אני מקבל מה שאתה אומר, אבל זאת אומרת, התפילה היא נגמרת בלי ניצוץ של תקווה. ההרגשה הזאת ש... אין וזה דברים המעטים בתהילים, שהוא לא מסתיים באיזה עידוד או משהו כזה, נבח.
כי זה לא המשורר, הוא מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, זה חרפתך, זה כינוי נבל, זה העסק שלך, זה בכלל לא העסק שלי. אז אני לא מרשה לך לוותר.
טוב, אני מוכן להודות לך שבניסוח הזה יש חתיכת תקווה סמויה. זאת אומרת, בזה שאתה שולח את זה לכתובת אחרת, אבל לעומת הפרקים האחרים שראינו, למרות העצב שמתלווה לזה, יש לטרגדיה הזאת איזושהי תקווה שאתה מסתיים, ויש מקום שמסתיים בלי שום תקווה. טוב, אלה הם שלושת הפרקים שאני מצאתי. יש עוד כמה פסוקים פה ושם של קינה, אבל בתהילים מצאתי את הדברים האלה. אני אגיד עוד משהו שעלה בדעתי בקשר לעיני דיומא. בהלכה כתוב שלעסוק הפרקים העצובים, ולעסוק גם באיוב. זו שאלה לא פשוטה. מה העיסוק באיוב יש בו בשביל לשתף אותנו באבל? אז כמובן שאתה יכול לקרוא באיוב ולומר לו את הצרות. כבוד הרב, אם תמצא עוד פרק תגיד לי. אתה מחפש עוד פרק עם קינה, בסדר, אני מוכן לשמוע. אני הלעלתי ולא מצאתי. אולי אי פה...
חסד השירה...
בבקשה?
חסד השירה...
חסד משפט השירה, שזה נאמר...
יש להבדיל בין חוויות של... עם חסד השירה, משפט השירה, אלה הן תפילות של יחיד. קינה בדרך כלל, אני הזכרתי רק קודם, יש קינה של דוד על אבנר, קינה של דוד על שאול, אבל קינה, אני ביקשתי לבטא את הקינה שפרקי תהילים כתפילת ציבור, שהציבור מקונן כל הדברים האלה. אז זה מה שהזכרתי קודם, את הפסוק בדברי הימים, שאינם כתובים על דברי הקינות, אז היה כנראה טקסט של קינות, שירמיהו חיבר את זה, וזה הצטרף לטקסט הזה, הקינה של ירמיהו על יאשיהו. על כל פנים, הסיפור הזה של איוב, אין לי הסבר עד הסוף. נכון הוא שכשאתה לוקח את הסיפור של איוב, איש הגון שנענש, הוא נענש בגלל חשבונות אחרים לגמרי, ואחר כך הוא מחפש דרך למה זה מגיע לו. אז הוא מקלל את יומו, והוא מקלל את כל מה שבא בעקבות זה, וזה רע לו. זה לא... אני לא מספיק מסתדר עם זה, עם תשעה...
זה
העניין
של חשבון נפש. זאת אומרת, מתוך הצער, מתוך מה שהיה, זה כבר...
אתה זוכר באיוב שיש לי חשבון נפש?
השאלה שלו, שאלה מה זה חשבון נפש?
סליחה.
לא רק הפרקים הראשונים של הצער.
מה שלא תגיד, דרך שלא תדבר על המסגרת, יש שם יושר טרוניה מאשר... יש שם תיאור של סבל. אולי זה הצד ההלכתי. אדם, נדמה לי שמסופר, ומסתום זה הלוכה למעשה, מה היה עושה רבי שלמה זל מנחי הקינות? קורא ספרים על השואה. כל כך אופייני ליהודי המיוחד הזה. זה, נעשו כל מיני ניסיונות לחבר קינות, רבי אביגדור, עוד כמה יהודים, זה לא עבד. הראינו כבר שבקינה, זה 92, בקינה שמי ייתן ראשי מים ועיני מקור, עיני מקור נוזלי, כתוב שם, שימו נא לבבכם מספד מר לכושרה כשקולה רגיעתם, וכי אין להוסיף מועד שבר ותבערה. המשפט הזה הנחה את כמה מגדולי הדור הקודם, כשנגמרה השואה, אז היה, הרגישו צורך לבטא משהו. אז רב צבי יהודה למשל הניג את עצמו, וכך הניג בישיבה, כל השנה כולה היה אומר אב הרחמים. למרות שכשאב הרחמים נתחבר בגזרות תחתת, אז סייגו את זה בזה שלא יגידו את זה כשיש חתן או כששבת מברכים וכו' וכו'. הוא היה אומר כל השנה כולה. זה, כך אני מסביר לעצמי, זה ההבנה שלו, האסון של השואה חייב להתבטא בדבר מסוים. אז הוא התבטא בדבר הזה. כשעלו כל הרעיונות בקשר ליום השואה וכו' וכו', אני לא זוכר אם בשם הרב מבריסק או בשם החזון איש השתמשו במשפט הזה. אין להוסיף מועד שבר עד כאן. אני לא יודע אם זה יכול להיות מספיק הסמכות הלכתית, מי חיבר את זה וכו' וכו'. אבל יש דרכים שאי אפשר, לא שייך לבטא את הדבר הזה. עד כאן זה עובד. משהו מעין זה, זה היסוד של איוב. איוב סבל, אז לכן מה אתה מכניס אותו? אז זה נשאר אצלי בצריך עיון. זאת אומרת, אני גם בצריך עיון, אתה יכול ללמוד איוב על פי ההלכה, אבל לראות בזה את הביטוי של החורבן הלאומי, הטוטלי של כלל ישראל, אינני יודע איך זה עובד. מבחינה הזאת דווקא, טוב, זה קשור כבר למבנה של מגילת איכה. שני הפרקים הראשונים, ושני הפרקים האחרונים הם בלשון רבים. הפרק האמצעי שהוא כנראה מגדל, אני הגבר, אותי רע, אחבי יפוך ידו. תמיד כשאתה נמצא בפתגם העממי על צרת רבים וכו', כשאתה הולך ביחד אז אתה מוצא ניחומים שכולם, בסדר, גם לא. אבל כשאתה יחיד, המקדש הוא יחיד. אבל על איפה ההיפוך של אני הגבר? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, למעשה מה זה? זה שיר של יחיד. אור ממך גדלתני, הפכת מספידי. מה טיב הדבר הזה? כשם המקדש זה המקום שהיחיד מוצא שם את עולמו הפרוחני, ולכן הריסתו של המקדש ושריפתו של המקדש היא חורבן היחיד. מה שאמר מזמור שיר חנוכת הבית בחיוב, כשהוא חנך אותו, אמר ירמיהו באני הגבר, תעזוב אותי, אין לי ניחומים בזה שגם לאחרים יסרות, אותי נהג לרי, אני המוקד של הדבר הזה. ההנחה היא שכשם שהיחיד הוא המוקד של הסבל, כך גם השיקום והנחמה היא של היחיד. תודה רבה.
לכאורה משה רבנו כשהוא מנסה למצוא סליחה בקבל המצחר, הוא גם משתמש בנושא של חילול השם. מה יאמרו הגויים, מה ינהל להם משהו? ופה לכאורה אנחנו נמשיך באותו טענה, אבל...
אבל זה חילול השם של מקום. משה רבנו זה טוב לכל השנה כולה. בגלל החורבן, זאת אומרת, חורבן המקדש, הוא מהווה את הסיבה לחילול השם. הנה יש מקדש ונכנסים שם במשתות, שהגו צורריך בקרב מועדיך. עוד פעם?
שירו לנו משיר ציון, שהרב קרבי השווה את זה גם לשואה.
כן.
זה גם דברים הפוכים. שם זה אולי כי הם ציוו אותם לשיר. אבל יש תיאורים גדולים על כאלה ששרו. שרו.
כן,
זה הכי מרגיז אותם. איך היהודים שרים?
יכול להיות, אני לא זוכר הרבה. זה הסיפור עם ה-50 בחורים, זה מבהיל. 50 בחורים של גור, בשואה, שהם עמדו להיכנס לשריפה, וחיזקו את עצמם והתחילו לשיר. והנאצים לא ידעו, ואמרו מה קרה לכם שמשרים, והם נתנו להם חזק, אמרו, אתם תחכו, אתם לא תמותו, נחכה לכם מחר ואתם תראו מה שיהיה מחר. השאירו את כל החמישים האלה חיים, מתוך הנחה שמחר יענישו אותם. בלילה הייתה הפצצה והם ניצלו. הכרתי, יש פה מישהו אמר לי... עוד פעם?
שרו
בתאי לבן. אולי, אבל אני הכרתי יהודי אחד שהוא אחד מהשלושה האלה שנשארו בחיים. זאת אומרת, זה לא סתם אגדה. זאת אומרת, זה דבר מופלא מאוד איך... העוצמה הזאת של האמונה, אתה צודק, זה שיר שגאל אותם. טוב, אני לא יודע מתי בפעם האחרונה בהר הצופים בליל תשעה באב למדו, אבל ברוך השם, זה חלק מרב עקיבא שהגיע עם חבריו לצופים, והוא בוכה והם בוכים והוא צוחק, רב עקיבא אומר להם, בעמדת המצפה צריכים לעמוד, בצופים צריכים לעמוד במקום גבוה. ממקום גבוה שאתה רואה, דברים שרואים מפה לא רואים משם.